איפה? בסוף, לא?
בסוף של מה? זה השאלה.
131, גמרנו, לא?
אנחנו 131, כן.
כן, כן, אז גמרנו.
אם על עכשיו.
בסדר, עד... דיברנו על כל זה, זה בסדר. זה מה שחשבתי. טוב, אנחנו נדלג על המאמר. ונפתח נושא חדש. בשעה טובה. ברוכים השבים. אחרי שראינו את התמונות מבוסטון ו... איפה זה היה גם ניו-אמשר, לא? ביליתי מספיק זמן שם. טוב. מה? 141. קפיצה גדולה מאוד.
מה?
קפיצה גדולה מאוד. טוב. גם זה יתארך לי. טוב. דרש רבי יהודה בן פזי במעשה בראשית בהדיא דבר כפרה. למה נברא העולם בבית? להודיעך שאין שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא. דבר אחר, ולמה בבית שהוא לשון ברכה, ולא באלף שהוא לשון ערירה. דבר אחר, למה לא באלף שלא ליתן פתחון פה לאפיקורסים, לומר איך העולם יכול לעמוד שהוא נברא בלשון ערירה, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני בורא אותו בלשון ברכה, והלוואי יעמוד. זה מדרש מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. יש כאן כמה דברים יסודיים כאן. דבר ראשון, מה שנברא זה שני דברים, לא דבר אחד, העולם הבא והעולם הזה. שהעולם הזה נברא בלשון ברכה, כן? כל אלה דברים מהותיים ביותר. אומר מניטו, ערכה המספרי של האות ב' הפותחת את התורה היא שניים, סמל השניות והדואליות המאפיינת את העולם, לעומת אחדותו הגמורה של הבורא יתברך. ושוב, אם אנחנו זוכרים את הכלל שלמדנו אותו כבר כמה וכמה פעמים, שהבריאה היא ההפך הגמור מהבורא, אז אם הבורא הוא אחדות גמורה, אז בהכרח הבריאה היא ריבוי. בסדר? שלושה מושגים מאפיינים את הבריאה: השניות, הזוגיות והאחרות. עולמנו הוא עולם הריבוי ומיעוט ריבוי, שניים. טוב, אז שלושת המושגים המוסרים כאן הם בצד של הנברא. שניות, זוגיות ואחרות. האדם נזר הבריאה, כבעל תודעה מוסרית, מקיים מערכת יחסים עם האחרים שלו, עם הבורא שהוא האחר המוחלט שלו, עם העולם המסובב אותו הטבע, ועם בני מינו, אחיו, ובייחוד עם אשתו, בת זוגו. האדם נברא דו פרצופי, שנאמר, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים, ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. מסוף הפסוק, מניטו היה אומר, מכיוון שכתוב בסוף הפסוק שזה זכר ונקבה, כן? אז אי אפשר לפרש את הפירוש, את המילה בצלם, כפי שרבים רוצים לפרש אותו, להגיד שיש איזושהי קרבה, לפחות לא קרבה, זה לא המילה הנכונה, שיש איזשהו דימוי בין הבורא והבריאה. ולכן הפירוש הנכון של המילה צלם זה תוכנית, ולא מה שמספרים בדרך כלל. כן? מה?
מה זה צלם בהיכל?
צלם בהיכל זה צלם בהיכל, מה הבעיה? למה אנשים שמים צלם בהיכל?
זה דמות.
כן, אבל דמות של מה? של הבורא? לא? אז בדיוק של אותו דבר שהם רוצים להיות בקשר איתו. מה שהיה צריך להוכיח.
לא הבנתי את המילה
תוכנית. מחשבת הבריאה זה נקרא בעברית. זה יותר ברור. זה הכלל שאני משתמש בביטוי מחשבת הבריאה, אומרים לי לא הבנתי. אז אני אומר תוכנית. אז דילגתי על שלב כזה, הבוקח ככה בתור.
יש לזה מקבילות אחרות בתנ"ך, צלם זה תוכנית?
כן, ודאי. זה רש"י בפירוש במקום. מה אומר רש"י שם? זה פשוט, לא? איפה? חף זה זה, צריך להפוך עוד דף. הנה, פסוק חף זין. רש"י על הפסוק הזה מסביר בדיוק על מה מדובר. איפה זה? ויברא אלוהים את האדם בצלמו, אומר רש"י בדפוס, העשוי לו, שהכל נברא במאמר והוא נברא בידיים, זה סיפור אחר, שנאמר ותשת אלי כפיך, נעשה בחותם. מה זה חותם? זה התבנית. זה התוכנית. זה אותו דבר. זה אותו דבר לצורך העניין. כן, תבנית האדם, מה צריך להיות, מה צריך להיות הדמות הזאת שנקראת האדם? זה התוכנית. כי זה לא מתחיל מהתבנית עצמה. זה לאט לאט מתגלה במציאות. אז יש תוכנית מאחורי התבנית הזאת. מה? לא, 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 יש לבורא מחשבה כאשר הוא בורא את האדם, כך הוא רואה, הוא לא רוצה להגיד מדמיין לעצמו אדם, אבל כך הוא אדם.
התוצאה של התוכנית זה
התבנית. התוצאה של התוכנית זה שקודם כל יש אחד. מה?
יש אדם.
לא, יש אחד שמוכן להיות אדם, זה האדם הראשון. מוכן, מוכן, מוכן להיות אדם, כן, 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 הוא הנפש החיה, הוא מוכן להיות אותה נפש חיה שמוזכרת בפסוק הקודמת, תוצא הארץ נפש חיה, כן, והיו מועמדים אחרים, בהמה, רמז וחיית הארץ, והם לא רצו, ונשאר אחד שהיה מוכן להגיד אני מוכן, זה האדם הראשון, כן, אבל הוא עדיין לא בצלם, הוא בדמות. ככתוב בפרק ה, בתחילת ההיסטוריה של האדם, שכתוב שמה, איפה תהיה פרק ה? זה ספר תולדות האדם, ביום ברו אלוהים אדם, אז מה ההמשך של הפסוק? בדמות אלוהים עשה אותו. הוא נעשה רק בדמות, לא בצלם. יש לו את כל הזמן של ההיסטוריה, יגיע מאברהם עד רגע של דמות, למדרגה של צלם. לא? לא, 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 לא. נא לדייק בפסוקים. ככה צריך לקרוא את הפסוק. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. תרגום בעברית מודרנית, בהתאם לפי המחשבה שלו. לפי המחשבה שלו, כן? בצלם אלוהים ברא אותו. זה בעולם הבריאה. איפה אנחנו חיים? בעולם הבריאה? עולם הבריאה זה עולם הבא. איפה אנחנו חיים? בעולם העשייה. אז מה קורה בעולם העשייה? מה שכתוב בתפילת פרק ה', שזה תפילת הכיפור בעולם העשייה, זה ספר תולדות האדם ביום ברו אלוהים. אדם, בדמות אלוהים, עשה אותו מה שהיה צריך להוכיח. אני רואה הפתעה.
זה אחד
הדברים
הנחמדים.
זה לא הסבר נחמד. זה פשט הפסוק כאשר קוראים מה שכתוב.
כאשר
מסבירים
את זה. כן, כן, אני יודע, אני יודע, אני יודע. צריך למחוק ולקרוא סוף סוף מה שכתוב. מה שאמרו שכתוב. זה ההבדל הקטן. לא, הקריאה השנייה אין לה על מה להתבסס, כן?
אני חוזרת לקריאה פרק א'.
כן, בבקשה.
על השפיים, על מה אלוהים
את
האדם בצלמו, בצלם אלוהים
ברא אותו, כן. ברא אותה. כל זה בעולם הבריאה. זה נושא הפסוק. כל מעשה בראשית, כל ה-34 פסוקים של מעשה בראשית, זה עולם הבריאה, זה עולם הבא. אבל עולם הבא זה היעד, זה לא ההווה. מה? לפחות. כן, לא בסדר, זה חשוב מאוד להבין את זה. כי אחרת לא מבינים באמת את הסיפור, אבל במקומך הייתי מקשיב מפסוק אחר. פספס את הפסוק הקודם, חבב. שנייה, ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מהפסוק הזה הייתי מקשה.
לא, אבל דיברנו על זה.
אני יודע שדיברנו על זה, אבל לא כולם שמעו. זה בשביל ההקלטה אני חוזר על ההסברים האלה, כן? לא, אז למה בדרך כלל מקשים מהפסוק הזה? כי לא שמים לב שכתוב בפסוק הזה נעשה, שזה בעולם העשייה. ואז בעולם עשייה הוא מה? הוא בצלמנו קדמותנו. ככה הוא מטריד את ההיסטוריה שלו. זאת אומרת, הוא קדמותנו, כי הוא עוד לא מה שהוא אמור להיות, אבל יש בו פוטנציאל שלו להיות בצלמנו. ובליטוי הזה מקופל הנושא של הבחירה החופשית של האדם. מה אתה רוצה להיות? או בצלמנו או קדמותנו. איזה מלאכים? אני הזכרתי את המילה מלאכים.
אז מה זה הריבוי הזה? בצלמנו,
בצלמנו. הבורא ואתה האדם.
אוקיי.
זה השותפות. זה השותפות. מי דיבר על מלאכים? טוב, תחשבו על זה. מה?
על פער של ההיסטוריה זה לעבור מדמות לצלם?
מדמות לצלם, כן. זה התכלית של ההיסטוריה. מלעבור מהעולם הזה לעולם הבא.
התכלית של האדם.
של כל הבריאה. כן.
זה יכול להיות הבורא והבריאה.
זה מה שאני אמרתי. אבל נזר הבריאה זה האדם. בסדר?
המדרה
של דמות זה מבנה תבנית? לא, דמות זה דמות, זה משהו שדומה.
וצלם זה תבנית?
וצלם זה החותם, שמה שרשי הזכיר, כן. זה הדפוס. לא, זה כמו שפעם כשהיו כותבים מכתבים, היו שמים פלומבה במשעבר וזה, הבן אדם שהיה מקבל את המכתב ידע ממי זה הגיע. כי הוא זיהמה בחותם את הסימן המיוחד לזה. זה נקרא להיות תואם. זה זה, אבל לפעמים יש זיופים, כן?
אז רגע, למה
אתה קודם
בפסוק נעשה אדם בצלמנו?
כי זה, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
לא, למה המילה, הסדר הוא כאילו משונה כאן.
לא, הוא לא שונה, כי השיפור מטריל בפסוק רב דלת, פרויקט של יום שישי, ויאמר אלוקים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמז וחייתו הארץ למינה ואיכן, ומזה אנחנו לומדים שהתוכנית הזאת לא יצאה אל הפועל, תוצאה, ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמס האדמה למיניהו, ויער אלוהים כי טוב, אבל מה עם הנפש חיה? נעלמה? לא. עכשיו, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. בסדר? זהו, פשוט. איפה? פסוק?
ג'
כן.
כן.
נכון, נכון, זה ההבדל בין קין לאבל בצד אחד, ושת בצד השני. שת הוא בדמות של אדם הראשון, הוא כצלמו של אדם הראשון, מה שלא נאמר לגבי קין ואבל. גם אם רבי יהודה הלוי בכוזרי, אבל זה שייך לשיעור הבא, אומר שאבל היה גם כן במעמד הזה. אבל לפי הפשט של הכתוב לא מוזכר.
מה יש
לבין
שונים
בבין?
בסדר? מה יש שונים
בבין? מה?
מה
יש שונים? מה יש שונים? שלא כתוב לגבי קין ואבל שהם בדמות של אדם הראשון. הם לא ברמה שלו, הם במדרגה של בדמות אלוהים, בלבד. מזה ילמד רבי יהודה הלוי, שהעניין האלוקי נמצא אצל שת, עבר מאדם לשת. מה? זה עזר, זה בסדר. נשאלתי על פסוק ג', כן? בסדר? פשוט, עניין שזה, מי הנושא של הפסוק? זה אדם, כן? ויחי אדם. 30 ומעט שנה ויולד בנמותו של מי? שלו, של אדם. כצלמו של מי? של אדם. ויקרא את שמו שת. לא צלמו של הבורא, אלא צלמו של... זאת אומרת, שת דומה בדיוק הוא לאדם הראשון מבחינת התכונות שלו והיכולות שלו. וגם התפקיד. כן?
למי דמו קין ואבל?
למי שהם דמו. למה צריך... מה עשתה?
אני פתאום נוצר משהו אחר ממה שהקדוש ברוך הוא מתכוון לאדם הראשון,
שמה?
שהוא ברא אותו. אז למה הצאצאים שלו לא... אין להם שום קשר עם אדם הראשון, שיש לו משהו אחר.
מי אמר שאין להם קשר?
אבל הם לא ירשו את מה ששת ירש.
נו, זה ההבדל. במשפחה כל הילדים זה מתעתיק אחד מהשני?
מה היה חסר להם מהאדם הראשון? זה מה החיסרון המהותי שחסר להם שהם לא יכלו להיות שט?
אחד, זה עובדה שהם לא שט, ורואים מה ההפתעה כאן. קין זה הילד הראשון שנולד בעולם, לא?
כן,
ולכן
זה
מפתיע
אותי.
שמה?
שהוא לא נולד בדמותו כצלמו של האדם.
טוב.
הוא היה חייזר.
זה לא כתוב? לא יודע איפה?
זה פשט הפשוטי.
לא היה בדמותו. הוא לא היה אפילו בדמותו של ההוא.
איך יצא סתם?
זה לא בחיסוניות, אלא
בפנימיות,
איך הוא
מתנהג. נו. אני מותר לי לשאול שאלה הרבה יותר מעניינת? כן. באיזה פרק זה מסופר, הסיפור הזה?
אה?
הסיפור של הקין ואבן?
לא.
לא, באיזה פרק?
ד'.
ד'. איפה אנחנו נמצאים מבחינת העולמות בפרק ד'?
א'.
מה?
מבחינת העולמות.
כן.
בעולם העשייה.
לא. בה אנחנו בעולם העשייה. בפסוקים של מעשה בראשית אנחנו בעולם הבריאה, כן? פרק ב' פסוק ד', מה כתוב? אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. בסדר? אז אנחנו עוברים מקום. ומה יש שמה, מה נאמר שמה? פסוק ז', ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפר ואפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. באיזה עולם אנחנו? יצירה. יצירה. אז זה כל מה שכתוב מפסוק ד' עד פרק ב', עד סוף פרק ד', ובפרק ה', אנחנו בעולם העשייה. אז כל הסיפור של הנחש, הסיפור של קין והבל, הוא בעולם היצירה. עוד 40 שנה נדע. זה מה שמניסו היום אומר. צריך ללמוד 40 שנה לפני שמתחילים ללמוד את הדברים האלה. לא, עכשיו, מעכשיו, כי עכשיו את גילית את זה. זה נותן לי קצת זמן. מה? לא, אז מי, אם את רוצה בנוסף את הנושא של הגיל, אז זה בסדר, לא. דברים רגילים לדבר, כאילו הכל ברור, הכל מובן, החברים שלנו בגן וכו'. לא, לא בדיוק. לא בדיוק. זה התבנית, הטיפוס של היסטוריית העולם. קין והבל.
זה כל כך
בעולם העשייה,
קין והבל.
כן, זה איפה, זה כל כך בעניין. הוכחתי שלא. הוכחתי שלא.
כל הרצח.
בסדר.
העניין של הנחש והאישה וכו', אני מבין את העניין, זה ברור, העניין של לא לשייך את זה לעולם העשייה.
למה? כי זה האישה. היא לא בעולם העשייה, זה ידוע. היא בגן עדן, אז על זה דיברנו פעם, לא? שהיא עדיין בגן עדן. מה?
כי אנחנו לא סוחבים על כתפינו כתף קדמון שהיה...
ברור, ברור, ברור.
אבל מה, קין ועבל, למה? מה זה נותן לנו להפיד, להגיד? זה לא שייך להיסטוריה בכלל, זה לפרה-היסטוריה.
זה ההיסטורי כזה, כן. אבל זה, אבל, אבל, אבל זה מחובר לכל המדרשים שמשל שאומרים, ששואלים איפה היה אדם באותה תקופה, כן? נעלם לנו 130 שנה, כן? אז מה הוא עשה במשך 130 שנה? הוא לא ירא שיש בבית קצת בעיות עם, עם הילדים? כל היום? ולא חזר אף פעם הביתה?
בלילה,
כשהשקיעו
אותו.
אה. ורגע, רגע, לא, לא, אני אוסיף עוד זה, כי זה דבר חשוב, כן? המדרש הידוע שמספר מה קרה ביום הראשון של אדם הראשון. בשעה הראשונה ככה, כל שעה השנייה זה אינו. בשעה, איך זה שמה? בשעה תשיעית... עלו למיטה וירדו ארבע וכו' וכו', כן? ובסוף היום הוא מגורש מגן עדן. אז כל הסיפור קרה שם. מה חז"ל ראו כאן כדי להגיד לנו סליחה? ולהתחיל לדייק שיש שלוש פתיחות לתורה ולא פתיחה אחת, וזה שאלה של רש"י. למה פתח בבראשית? אם מישהו היה אומר, פותחים מפרק ה', זה ספר תולדות האדם ביום, מישהו היה שואל שאלה? זו פתיחה יפה מאוד, לא? לא, אז נגיד, בסדר, מצאתי בעוד פרק, בפרק ב', פסוק ד', שגם יכול להיות פתיחה יפה, לא? זה גם, זאת אומרת, אז בשביל מה כל הפסוקים האלה? זאת אומרת, מעבר לעיסוק בנושא ההיסטורי, חז"ל רוצים להעביר מסר, ברור, שיש כאן תבנית של ההיסטוריה של כל המין האנושי, קין והבל, יחס של האחרות, מה שמניתו מזכיר, השניות, הזוגיות וכל הדברים האלה. זה תבנית. והתבנית הזאת היא, אחר כך בהיסטוריה הממשית, הקונקרטית, אנחנו רואים איך הדברים האלה מתחילים להתגלגל שלב אחרי שלב. כך שאין סתירה בין הדברים האלה. קין והבל הסיפור באמת היה רצח במציאות, גופה וכל מה שצריך, כן? אבל צריך להעלות את ההבנה שלנו מהסיפור המציאותי הזה למשהו הרבה יותר רחב מזה, הרבה יותר עמוק, שזה המפתח להבנת ההיסטוריה ולהצלחת ההיסטוריה, היחס הזה של לאחר. ולכן הם מספרים את כל מה שמספרים, ולכן הם מדייקים את כל מה שמדייקים. זה בעולם היצירה, כי אצל כל אדם יש את הנטייה הזאת.
אם זה היה בעולם העשייה, לא היית יכול ללמוד מזה בדיוק את אותו דבר.
לא, כי אז זה לא תבנית, זה לא אף טיפוס לכל הדברים האלה. כי זה לא שייך קצת מסוכן מה שייך להגיד, אבל בכל זאת, לטבע שלך כאדם. אתה מלא, אתה יש לך יצרים, אתה קרוע בין היצרים האלה, כן? אנחנו אומרת הגמרא, חוץ מהיצר הטוב ויצר הרע, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. כן, אז זה חשוב להבין את חשוב להבין את הדברים האלה. מה?
אם אפשר להגיד במקום היסטוריה תוכנית, יש מיוצר.
כן, אפשר, לא יודע, כן? יכול להיות, אבל שוב, העיקרון הזה.
מה שאני זוכר שלמדנו, שאתם הניתוק, ואנחנו בעצם צריכים לתקן את
החץ הזה,
ולמצוא את האחרה. אז מה ההבדל בין, אין לנו חץ קדמון,
לא, אין לנו חד קדמון, אין לנו שום חד קדמון, כי כתוצאה מזה האנושות לא מקוללת, היא לא נפולה. אם היא צריכה בכל דור ודור להתמודד עם האתגר הזה מחדש, עד שבאמת נותנים מקום לאחר, מה שעוד לא קורה בדיוק, כן?
אבל זה ניתן להפיע, זה לא איזושהי...
בוודאי.
שאלה שאי אפשר
לשתכל. חז ושלום, חז ושלום. בוודאי.
זה התכלית.
זה התכלית.
זה קדמון, שזה משהו שאתה נולד איתו ומלווה איתו ומלווה.
כן, כן, בסדר?
אז בפרק אנחנו עוברים מעולם היצירה לעולם העשייה.
כן.
כל ההשתלשלות הזאת הופכת מאדם מנוח ומנוח, אנחנו גם לא רואים... כן. זה גם סוג של אב-טיפוס. זאת אומרת, כביכול אנחנו שומרים על אותה תבנית של... לימוד כאן, זה לא
שמשתנה.
הוא שאל כאן על, אם זה היה קורה בעולם העשייה, מה זה היה אומר? זה בעצם אותו דבר. אנחנו גם עומדים על נוח, על חנוך, על כל הדמויות האלה, אנוש, בתור אבות טיפוס, בתור...
לא, בתור דמויות שהיו יכולות להביא אותנו להצלחה, ונכשלו.
אז מה ההבדל בין זה לבין הלימוד על קין והבל?
כי קין והבל זה כותרת. זה הבעיה שיש לכם לפתור. אחר כך יש לנו מופעים של הבעיה הזאת בהיסטוריה, בכל אותם דורות. זה מופעים. בסדר?
עולם היצירה זה כאילו לא קרה, זה רק...
לא, אמרתי שזה לא קרה. אמרתי שזה בעולם היצירה. בדרך כלל אז שואלים איפה זה עולם היצירה. לא יודע. בגיאומטריה שאני למדתי לא דיברו על זה. אז אני לא יודע. אבל יש דבר כזה. לכן אמרתי בגלל זה שם, 40 שנה.
ששת נולד זה כבר עולם
העשייה. ששת נולד זה... אני, שוב, אני חוזר לסדר הפסוקים, כן? כתוב לפני זה, זה ספר תולדות האדם. גם קין, גם כן עדיין כאן, לא לטעות, הוא לא נעלם לנו. גם לפני זה, אני יודע.
בעולם העשייה, זהו, עד הפסוק הזה
היינו
בעולם
העשירה,
ורק בפסוק
הזה... בסדר, אבל תמיד צריך לדייק בכל פסוק ולראות באיזה פועל משתמשים, אם הפועל זה עשייה. עשור, ברור, זה, בסדר, אז גם בתיאוך, גם של הפסוקים של מעשה בראשית, יש דברים שמתייחסים, כפי שיזדה לעולם העשייה. בסדר, זה הכותרת.
אני רוצה לומר שאם הולדת שת, אז העולם בעצם היה כבר מגיע לתיקונו,
היה יכול.
זה היה
יכול.
זה היה יכול.
בסדר.
התיקון של הצאצאים של קין, בגלל זה ההיסטוריה
משהו. כן, בסדר, אבל אפשר להגיד את זה גם כן על קין והבל, אם הם היו מסתדרים ביניהם, הכל היה נגמר, ברוך השם. זה היה חוסר זמן, לא? בסדר, אז שוב, צריך להבין את המגמה, את זה, אחר כך. אז נסדר את זה בפסוקים עצמם, מילה במילה וזה, אז ברור שכתוב ויעש אלוקים, אז זה בעולם העשייה, גם אם זה בפרק שהכותרת זה עולם הבריאה. בסדר, לא, מזה לא מתים, כן? אפשר לסדר את כל הדברים, צריך להבין את המגמה. יש את עולם הבריאה, שזה המציאות כפי שהיא תהיה בעולם הבא, שזה היעד, ואחר כך יש את הסיפור של איך מגיעים ליעד הזה. אבל לפחות יודעים לאן מה התכלית. כן? ובאמצע יש את העולם היצירה, שזה למעשה ההתמודדות של האדם עם הבעיות השונות שיש לו. בכל אחד יש את הצד של הנחש, בכל אחד יש את הצד של קין והבל. בסדר? ולכן הוויכוחים האלה, אם זה כפשוטו, לא כפשוטו, וזה בסדר, נעזוב את המגמות. המגמות. זה לא מקרה, זאת אומרת, אפשר להבין את הסיפור של קין והבל כמקרה פרטי. טוב, כך קרה בדור השני של זה, אבל זה, לא. זה האתגר שעומד מול האנושות כולה בכל דור ודור. זה משהו אחר זה, אם ככה. ומתוך המדרשים זה מה שעולה.
אז איך מוגדר יעד הבריאה?
יעד הבריאה, עולם הבא.
מילה הוא יפה, מה זה?
מה זה? כשנגיע נדע.
זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מהו היעד.
יודעים, זה עולם הבא. עולם.
עולם אחר זה בסדר. זה
אחר אני לא יודע.
העולם הבא הוא אחר.
לא, הוא העולם, הוא העולם הזה מתוקן. יפה, הוא לא אחר.
הוא לא מקום אחר.
הוא לא אחר, הוא לא אחר.
אבל מה היעד שבו? למה אנחנו צריכים להגיע ביעד?
קודם כל. קודם כל.
לא קודם.
קודם כל.
כל מה שאני לומד ממנית עד היום, זה שזו המטרה.
בוודאי.
כל התנ"ך,
לא, לא.
ספר בראשית, בנוי
רק
למטרה הספציפית הזאת, להסתדר עם האחר.
נכון. ואם אתה...
זה הוא בונה את כל
זה. אבל,
כן. ועכשיו הוא
מנסה להחזיר. נכון. ואם אתה... ואם אתה באמת מסתדר עם האחר, בכל המישורים, אז זה אומר שאתה הפכת להיות מוסרי, שהפכת... זה אומר שאתה הפכת להיות אדם. נכון. אבל המפתח לקריאה, זה אכן היחס הזה לאחר. ובמובן הזה, זה מבחינת מניטוס, זה נצרך אחרי מה שקרה באירופה במאה ה-20. ברור, אנחנו אחרי המאה ה-20, אז זה גם... בסדר, בסדר. זאת אומרת, אחרי... ברור, זה ברור. כן, וגם הצ'י, שלא פתאום יהיה ספק למישהו שיכנס לפניקה שזה נגמר, זה כן?
אם העולם עבר ביום השמיני, זה מספיק?
לא.
מה יהיה היום הצ'י?
אבל זה, ויש גם יום עשירי, בסדר, אז אפשר להירגע. אפשר להירגע וזה, זה בסדר. כן? מה שחשוב למניטו להסביר, הוא שאחרי... מאות שנים, אם לא יותר מזה, של חינוך, כביכול לערך של ואהבת לרעך כמוך, כסיסמת הנצחות במערב, כן? הגענו לאן שהגענו במאה ה-20, ולכן כנראה שיש משהו רקוב.
ועד המאה ה-20 לא הבנו את זה?
לא, עד המאה ה-20,
דברים נוראים היו.
היו הרבה דברים נוראים.
לא.
אבל בקני, אבל בקני מידה קטן ביותר.
באמת.
מה זה היה מלחמה בזמן נפוליאון? נפוליאון היה שולח שליח לקיסר אוסטריה, אומר לו בשני לדצמבר אנחנו נפגשים באוסטרליץ. זה לא היה תחנת רכבת אז. כן, זה לא היה תחנת רכבת אז. שנייה. ואז מה היה קורה? הוא היה מגיע עם הצבא שלו, 100,000 איש נגיד, הוא היה מגיע עם הצבא שלו, מתחילים בתשע בבוקר, 5 אחרי צהריים, סוגרים עניין, 5,000 הרוגים, זהו. לא, לא, באוסטרליץ לא היו יותר זה. בזה הסתיים. בזה, בווטרלו גם כן, מה קרה? אותו דבר?
כל החיילים שמתו בזמן נפוליאון זה אחד מהטבח הכי גדול שהיה בהיסטוריה.
אבל הם מתו בגלל הרעב כאשר הם נסוגו מרוסיה. עזבי.
יש מנצח ויש מפסיד.
זהו, אבל זה היה נגמר ב-24 שעות מקסימום, הסיפור הזה. מלחמת העולם הראשונה, זה משהו אחר לחלוטין. כן, אז איך הגענו לזה? כי מה? כי 3 בני דודים בסך הכל לא הסכימו ביניהם. 3 בני דודים. אחד מפרוסיה, אחד מרוסיה ואחד מאנגליה. הם היו בני דודים. כן, הם כולם בני דודים. מה? אז הם לא הסתדרו ביניהם ובגלל זה יש 15 מיליון הרוגים או 20 מיליון הרוגים. אז זה כבר גרם לזעזוע לא קטן. ו-20 שנה אחרי זה מתחילים שוב, 60 מיליון הפעם. אז איפה האהבה וזה? אני לא מדבר על השואה אפילו. כן? איפה? אז יש משהו, ולכן מניטו בא ואומר, זה לא רק הוא אגב. בזה הוא נציג נאמן של האסכולה הגותית הצרפתית אחרי מלחמת העולם השנייה. גם ההוגים הגויים מדברים על הבעיה הזאת. זה החידוש הגדול של הפילוסופיה בצרפת אחרי מלחמת העולם השנייה. וכולם מדברים על הערך הזה של האדם ועל היחס לאדם, לאחר. מה זה לך לקבל? זה לא לקבל, הניתור הרבה יותר קיצוני. קודם כל תנו מקום לאחר.
אבל לא למדו.
תנו מקום לאחר. איך יכול להיות? איך יכול להיות שעוד לא הבנו את הדבר הזה? אז יש משהו רקוב. עכשיו להתחיל את הכל מההתחלה. מאיפה זה בא? אם מההתחלה זה קין והבל. ולכן הוא מציג את זה אכן כאתגר של כל האנושות, כי מי שמסוגל לפתור את מה שהוא קורא, את המשוואת האחווה, כן? למעשה מתברך כאדם שתואם את הצלם שלו.
כמו שאתה רוצה להגיד שהם צריכים את הזוועות של 120 ולהגיע לזעזוע הנורא הזה.
עובדה שכן.
אבל ההיסטוריה כולה מלאה בדברים נוראים.
אבל זו קריאה...
שאלות שאלו בתיאוריות פילוסופיות ואתיות עלו. כלומר, אדם כל הזמן חיפש מודלים, כל הזמן חיפש
משמעים. ממש לא. ממש לא. זה החידוש של הפילוסופיה של 120. עד המאה ה-16, תקופת הרנסנס. ההגות עסוקה בדבר אחד, מה מערכת היחסים בין האדם ובין האל. החל בדקארט, קצת לפני זה, איך קוראים לו, פיקה... לא, פיק דה למירנדול, איך קוראים לו בעברית? באיטלקית, פיקה דה מרנדולה, משהו כזה. הוא קדם לדקארט קצת. אז בתחילה תקופה חדשה. בירור מהות האדם. מה המקום האדם? זאת אומרת, ההגות הופכת להיות, במקום לשים את האל במרכז, שמים את האדם במרכז. וזה נמשך עד סוף המאה ה-19. לא, ממש לא. זה מאוד אבסטרקטי. זה בדיוק הטענה.
זה
בדיוק הטענה של, איך קראו לו, שכחתי את שמו, שענה למונטסקיו, אני פגשתי בחיים שלי, איך הוא אומר שמה? פרסי, אני פגשתי רוסי, אני פגשתי איטלקי, אני פגשתי זה וזה, אבל את האדם אני לא פגשתי. כי האדם זה מושג מופשט. יש בני אדם. אבל הפילוסופיה של התקופה ההיא ניסתה להגדיר את הדבר הזה הפרקטי שנקרא האדם. ולהקנות לו תכונות. ואחרי שהגדירו לו תכונות, ניסו להגדיר לו, להקנות לו גם זכויות. זו התקופה של המהפכה הצרפתית והאנציקלופדיה, כן? וגם בגרמניה, אוף קלרון. וכל אחד אמר את מה שאמר. זה התקופה שהפילוסופים עסוקים בבנייה של שיטות. וכל אחד יש את השיטה משלו. בסדר? השיטות האלה, לא, התכלית של השיטות האלה זה לא לעסוק בחיים היומיומיים. זה להגדיר את האדם הזה, האובייקט, הסובייקט המופשט הזה. מאה ה-19, הדברים מתחילים לקחת כיוון אחר. זה מתחיל עם שופנהאואר, ממשיך עם ניטשה, פרויד באמצע גם כן חוזר לכל העולם היצרים וזה, ומערער את היסודות של האבסטרקציה הזאת, וניטשה בא ולמחוק את זה לגמרי. וכמה שנים אחרי זה יש לנו את מלחמת העולם הראשונה. ומה יוצא מזה? היידגר. זה כבר כיוון אחר לחלוטין. ואז מתחילים לדון, אם החיים קודמים למטאפיזיקה או לא, וזה וכל הזה, הוויכוח של המאה ה-20. אז אפשר תמיד למצוא לפני זה שיטות של פילוסופיית המוסר וכו' וכו', אבל זה הכל אבסטרקטי. מה הקשר בין הדברים האלה לחיים האמיתיים? מה מחייב אותי לקחת את השיטה של המוסר של קאנט וליישם את זה בחיים שלי? מבחינת קאנט שום דבר. מבחינתו שום דבר. תיארתי שיטה, הדבר העיקרי שהיא תהיה לוגית וקוהרנטית. אני מחויב לשיטה הזאת, אני לא מחויב לשום דבר. לא, זה ההבדל בין המושג של המוסר בתורה שהוא תמיד מעשי, והמושג של אתיקה בפילוסופיה, שזה בסך הכל התבוננות ברעיונות, בעקרונות. זה ההבדל. ולכן מניטו בא ושם את הדגש דווקא על הצד המעשי של הדברים האלה. זה שאני יודע ואהבת לרעך כמוך שזה כלל גדול בתורה, אני גם צריך לדעת בהלכה ביום-יום, בהתנהלות שלי, בהתנהגות שלי, איך אני פורט את זה. לדברים קטנים בזה, מעצבנים מאוד. וכל עוד אני לא עושה את הדבר הזה, לא עשיתי שום דבר למעשה.
אז אני אדם ולא האדם?
זה בסדר, זה גם משהו אחר, כן?
השתנה משהו אחרי מלחמת העולם השנייה.
השתנה, כן, בתודעה... של לפחות, שוב, אני אומר, זה מה שמאפיין את ההגות הצרפתית אחרי מלחמת העולם השנייה. מול ההגות הזאת נמצאת ההגות האנליטית של בארצות הברית. זה פילוסופיה אחרת לחלוטין, תועלתנית, שיש לה תכלית אחרת לחלוטין, כן? איכשהו באמצע שנות ה-60 האמריקאים יתחילו להבין על מה מדברים הצרפתים. מה?
אתם מגיעים לפילולוגיה.
אז זה 19, זה המאה ה-19 פילולוגיה בכלל, זה עוד יותר מיושן.
ייווצר קשר.
ייווצר קשר על ידי זה שחלק מהפילוסופים הצרפתים לא מצאו מקום בממסד הצרפתי והיגרו לארצות הברית. דרידה מגיעה לייל ב-64. ומשם מתחילה המהפכה בתוך הפילוסופיה האנליטית האמריקאית.
מקבלים את הדעה של הצרפתים?
זה לא שהם מקבלים, הם מתחילים לגלות את הבעיה. הם באיחור של 40 שנה, בארץ האיחור של 50-60 שנה. ולכן מניתו כל כך תופס היום, כי הוא מדבר על זהות. מי דיבר כאן על זהות לפני 50 שנה? אבל השיח הצרפתי אחרי המלחמה הוא שיח של זהות. הוא עובר מהמישור הפילוסופי המטאפיזי למישור האנתרופולוגי. זה מה שיקרה בארצות הברית אחרי 40 שנה, באיחור של 40 שנה, וזה מה שקורה כאן בארץ היום.
אתה מדבר על שיטות פילוסופיות מאז מלחמת העולם השנייה, אבל העולם...
אין יותר שיטות, זה בדיוק ההבדל.
אתה מדבר על אנליטי, לעומת...
אנליטי קיים כבר לפני זה, זה ירושה מהפילוסופים האנגלים של יום, ברקלי וכו', כן?
העולם חי בעולם
פוסט-מודרני. לא, עוד לא. בשנות ה-60 הוא לא פוסט-מודרני.
עכשיו.
עכשיו, בסדר, זה גלגול של.
כלומר, העולם חי בעולם שהוא להוריד בכלל מושגים של אידיאלים.
זה מה שדרידה עשה.
אם אתה אומר, זה תוצאה של הבנה שאחרי מלחמת העולם השנייה, ככה אי אפשר להגיע.
כן, כן.
זה נשמע לי אבל
נציגה
ולא
התקדש. לא, לא, מבחינתם לא.
הם מתפרקים מכל
לא, לא. לא, 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 לא.
זה משנות.
לא, לא. קודם כל מי שהתחיל עם הדקונסטרוקציה זה היידגר. אבל נעזוב. אבל בעיקר... לא, זה בדיוק זה. זה הבנה מוטעת ממה שדרידה רצה לעשות. דרידה בא ואמר, אני רוצה להרוס סופית את המטאפיזיקה. והסטרוקטורליזם גם כן של שנות ה-50-60, זה כי הוא מרד במורים שלו. בסדר? הוא בא ואומר, אני קודם כל מבקש להרוס את הכל, כדי לבנות חדש. כדי לבנות חדש. כי למה? כי היסודות של התרבות המערבית, היסודות, למעשה, מה שהתברר מבחינה היסטורית, שהכל היה רקוב. אבל מה היה רקוב? כדאי לשים לב למה שהוא אומר. דרידה הוא ממוצא יהודי, הוא לא ידע שום דבר על יהדות, אבל הוא פועל מתוך אינטואיציה מאוד עמוקה, כן? הוא בא וטוען את הדבר הזה. קודם כל, מלחמות העולם. בסדר. זאת אומרת שאין ערך לאדם. אפשר להרוג כמה שיותר רק כדי זה, בסדר. אבל יש עוד משהו מאוד מאוד חשוב לו להרוס, זה הנושא של הקולוניאליזם. הוא פועל על רקע כל תנועות השחרור מסוף מלחמת העולם השנייה עד תחילת שנות ה-60. סוף האימפריה הבריטית וסוף האימפריה הצרפתית. צריך להרוס את המושג הזה של קולוניאליזם, וצריך לתת מקום לכל אותן שיטות מוסריות שהן לא מהמערב. כי המערב הוא אימפריאליסטי, הוא ניסה לכפות על כל העולם את השיטות שלו, אם זה הנוסח הצרפתי, אם זה הנוסח הבריטי או לא, כן? אבל זה אימפריאליזם. ואי אפשר להמשיך ככה. צריך לתת מקום לכל הזהויות האנושיות. מה תלמידיו שמעו מכל הדברים האלה? צריך להרוס. ואם הורסים זה מספיק. האמת היא שהוא בעצמו לא פירט מה הוא רוצה. התוצאה זה המרד, נגד הממסד בכל מקום, קודם כל. כי הממסד זה מה? זה ממסד אימפריאליסטי, פשיסטי בלא מעט מקומות, כן? ששם למטרה לשלוט על כל שאר העולם. האסלאם מתעורר. האסלאם מתעורר. לא, זה לא שיש ואקום, האחים המוסלמים זה תנועה אידיאולוגית, לפני שהיא פוליטית, שקמה לפני 80 שנה לערך, במצרים. כן? מה הייתה המטרה? לא, ממש לא, ממש לא. מי שלט במצרים אז? כן. מי שלט במצרים אז? האנגלים. האנגלים מנסים להשליט עלינו ערכים שהם לא שלנו. כנ"ל לגבי הצרפתים בצפון אפריקה, אבל האנגלים כאן במצרים ובעיראק ובזה, מנסים לכפות עלינו ערכים שהם לא שלנו. עכשיו, לא לכל העולם, עכשיו.
למה מתעוררים היום?
למה מתעוררו? כי הם כל כך היו מדוכאים, שלוקח המון המון זמן אחר כך, בוודאי.
לא רק זה, יש חושה מולם. אם לא הייתה חושה, בגלל כל התוצאה של המחשבות האלה, שאנחנו מכים על חיים, מכים על
חיים. בסדר, זה נכון, זה נכון.
הם יודעים שאין התנהגות.
זה נכון, זה נכון, זה נכון
שה... זה מסביר למה זה מצליח.
בדיוק, זה מסביר לזה... אבל שוב, בשורש זה עניין תרבותי, זה לא עניין דתי. זה לא עניין דתי, זה עניין זה שפתאום מה... הרי הטענה הגדולה, והיא נכונה מבחינה היסטורית, הרי עד המאה ה-12-13, התרבות האסלאמית היא הרבה יותר עשירה, הרבה יותר בועטת מאשר התרבות הנוצרית באירופה, נכון? ואז מה קרה פתאום שהתרבות הזאת היא כמעט נעלמה? תשובה, כי הפסדנו בכמה קרבות, ולכן אותם כופרים השתלטו עלינו.
אבל
בוודאי, אבל הם לא הבעיה שמפריעה להם בהתחלה זה לא הזה שמישהו ניסה לכפות על מוסלמי להתנצר, אלא פשוט מונים מהמוסלמי להביע את זהותו כמוסלמי, במובן הפוליטי, במובן התרבותי, בכל המובנים. זה דיכוי תרבותי מבחינתם. אחר כך זה קיבל תרגום פוליטי שצריך קודם כל להוציא את האנגלים מפה.
אבל זה התחיל במצרים, נדמה לי.
זה לא, לא זה, מה שאמרתי.
אבל שם היו, המצרים עצמם שלטו שם.
לא, האנגלים היו שם.
אבל זה התעורר בעצם מתי אחרי מובארק.
מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום? זה בשנות ה-20. זה בשנות ה-20. מה?
אני אומרת, הדיכוי הזה, לפי התיאוריה שלך, אז מה שקורה בארץ, זה יכול להיות גם השפה שלך.
מה שקורה בארץ היה אומר מניטו, זה דבר חדש מבחינתם. אנחנו היהודים רגילים למושג של גלות. אפילו יותר מהמושג, מושג של גאולה. הם אף פעם, סליחה, הנצרות והאסלאם אף פעם לא הכירו את המושג הזה של גלות. כי הם תמיד באו בכל מקום ככובשים. בסדר? ופתאום מתברר להם שיש מושג כזה, נוצרים שחיים אצל יהודים, כאשר היהודי הוא הריבון, וערבים או מוסלמים שחיים אצל יהודים כאשר היהודי הוא הריבון. זה מצב חדש לחלוטין מבחינתם, והם לא מוכנים לקבל את המצב הזה. כי זה דורש מהם שינוי תודעתי. וזה אגב מה שרואים באירופה, אותם מוסלמים שזה כבר דור שני שלישי, שמסתובבים היום באירופה, לא מוכנים לקבל את המושג שמוסלמי חי תחת שלטון נוצרי למעשה.
בארץ נוצרי.
לא, שלטון נוצרי מבחינתו, זה לא רק המקום. מה? נכון. לא, אבל כאשר היו הצרפתים באלג'ריה, אז הם היו... שנייה, לא, לא, לא. הם היו הכובשים. בסדר? אז הם דיכאו את כל ביטוי של התרבות המקומית מבחינתה, כן? הוא שם, מה?
לא, אבל הוא תחת איזה שלטון?
איזה שלטון? שלטון שלהם. חלק פעם זה טורקי, פעם זה לא טורקי, פעם זה מה זה משנה. הם חיים, הם בארץ שלהם, עם החוקים שלהם, הם קובעים את המעמד החוקי של כל המיעוטים. הם לא המיעוט.
ארדל אסלאם.
כן, נכון. הם לא המיעוט. הם הריבון. לפעמים יש ביניהם מלחמות, אבל זה לא שונה מהמלחמות של האומות הנוצריות ביניהם, כן? ופתאום הם מגלים מציאות אחרת לחלוטין.
הם חוששים מבחינה דתית.
לא, לא מבחינה דתית, זה לא דת, זה בדיוק זה, זה לא עניין דתי, זה עניין תרבותי, זהותי. זה נוגע בשורש הזהות שלהם. הדת זה אחד מהמרכיבים. זה עניין אנתרופולוגי, מסביר מה ניתו כל הזמן. האם נותנים לי, אני כמגדיר את עצמי כבעל זהות מאוד מסוימת, כן, לחיות? אחרי זה לא נקרא לחיות. ניקח שוב, הדוגמה, זה הדוגמה הקלאסית של כל המאמרים שמדברים על ההגות הפוסט-מודרנית. האלמנה ההודית. האנגלים הגיעו להודו, אמרו זה ברברי, זה, אנחנו אוסרים את זה. סליחה, מי אתה כדי לאסור? זה מוסרי. סליחה, אתה מוסרי? וכל הפילקשות שיש אצלך בבית, זה מוסרי? אתה מצהיר באופן רשמי שאתה מותר לך רק לחיות עם אישה אחת. זה מה שדרידה בא וטען. זאת אומרת, יש כאן אימפריאליזם תרבותי זהותי, שמבחינת ההודי, אם הוא רוצה להתקדם בחיים, קודם כל צריך לדבר בסגנון, אז עכשיו יש לו בחירה, או אוקספורד או קמבריג', בסדר? אבל, בעצם, אם הוא בחר אוקספורד, אז הלבוש הוא כזה ולא אחר, ואם זה קמבריג', אז הלבוש הוא כזה או אחר. ומה עם זה שאני הודי? נכון, נמחק. לא ביקשתי ממך להחליף דת. אתה יכול עדיין בבית לדבר איזה שפה שאתה רוצה, אתה יוצא לרחוב, והרחוב הוא אנגלי, גם בלב ליבה של הודו.
יש
אפשר
לומר על זה,
שהיהודים
שהם מתחתנים בחופה, לאסלאם, כי טורקיה זה זהות אחרת, פרס זה זהות אחרת, מרוקו זה זהות אחרת, אולי אפשר לצרף מרוקו ואלג'יריה בגלל שההרכב שלהם.
אבל כאן אנחנו נכנסים לדיון אחר, כי ברגע שאנשים אומרים שהם מוסלמים בצורה זו או אחרת, כן, אז למעשה הם שייכים לאומה אחת. כי לא, כי זה כמו זה כמו יהודי. היום כי בגלל האימוץ של המושגים של המערב הנוצרי, אז יש הבדל בין לאום, דת וזה, אבל מבחינת המוסלמי, סליחה, מבחינת אותו מרחב תרבותי, אחד שם משהו נוצרי, זה אופן מוזר. מה זה מוזר? זה לא מתקבל על הדת. ערבי הוא מוסלמי. טוב, אז אפשר להגיד הם לא, הם ברברים. שני, נכון, בסדר, הם לא כולם ערבים, אבל מה לעשות, אבל כבר הסיפור הזה כבר נסגר לפני כמה מאות שנים, כאשר הם כבשו את צפון אפריקה, ואמרו, או שאתה מתיישר לפי מה שאנחנו אומרים, או שאתה עובר לעולם שכולו טוב, בלי הביטולות.
אבל רק
רגע,
מה שקרה בסוריה, זה בעצם הפנים ערבית, זה התחיל מהבעיה הפנים ערבית.
לא, זה עניין דתי.
כן, אבל
נמשך... סונים, שינים, הלאווים וזה, מה? זה רק...
זה מהסונים ל...
נו,
אבל למה זה התחיל?
למה זה התחיל?
זה התחיל משהו פנים ערבי בעצם.
נכון, נכון. כי בעולם הערבי יש כבר מאלף ומשהו שנה מלחמת עולם בין השיעים והסונים וכל
השאר. אז למה זה עכשיו להתפרץ?
ברגע שזה יכול, זה מתפרץ. זה כמו הרגש. ברגע שזה יכול, זה מתפרש. והתנאים הגיאופוליטיים אפשרו את זה, אז זה יוצא החוצה, אבל הבסיס הוא אותו בסיס. זה כופר וזה כופר בין השני. והוא לא מוכן לתת לשני לחיות, אנחנו חוזרים לאותה דרישה בסיסית. לכן הניתוח היה אומר, ש... בצרפת היה, אני חושב שהוא עדיין קיים, עיתון של הליגה נגד האנטישמיות והגזענות, לדרועת ויבר, הזכות לחיות. הוא אומר, אתם מבינים מה זה אומר הדבר הזה? אחרי 1,000+ שנה של חינוך נוצרי כביכול, צריך עדיין עיתון שאומר, תן לי לחיות? לא, זה עובדה, זה לא מובן מאליו, זה בדיוק זה, אני לא מוכן להכיר בזהות הפרטית שלך, ספרד לא מוכנה להכיר בעצמאות של קטלוניה, למה? אם יש באמת דבר כזה שנקרא זהות קטלונית, אני לא בטוח כי המקור של ספרד זה בדיוק קטלוניה מבחינה זו, אבל נעזוב את הוויכוחים האלה. בסדר? למה בבריטניה הסקוטים לא יכולים להיות עצמאים? זה אותו דבר. אף אחד לא מוכן לתת. ודאי, כל מיעוט כזאת היא, שמסיבות כאלה או אחרות, איבדו את עצמאותם בשלב כלשהו, צירפו אותם בכוח, וזהו.
גם
דרות
מדיניות.
מה?
גם דרות מדיניות.
לא, זהותיות.
אם אתה עכשיו לקחת את כל המדינות שיש בהם אסלאם, אתה אומר, הם כולם ומאחד. זה לא כמו היהודים. היהודים, מה שאתה קורא לאום ודת, זה אותו דבר.
נכון.
לא יכול להיות יהודי נוצרי.
נכון.
אבל...
לא. לא, זה בדיוק זה.
זה אומר, זה דבר אחר. כן. סליחה שההגדרה זה אותו דבר. לא יכול להיות דרוזי נוצרי. אבל דרוזים... זה כמו היהודים, אותו דבר, הדת
והלאום, נכון.
אותו דבר.
אתה
עשית עכשיו אותו דבר עם האסלאם?
זה, אבל זה נכון מבחינת האסלאם הסוני? זה נכון. תשאל את הסעודים אם הם מוכנים לקבל את המושג הזה, שפתאום במרוקו יהיה משהו אחר. בשום פנים ואופן. זה המרחב שלי, אומר. אצל השיעים זה שונה, כי השיעים במקור הם לא ערבים. הם פרסים. הם פרסים.
זה קורה שהחזק משתלט?
בסדר, אבל החזק משתלט, זה לא רק שהוא משתלט. הוא מנסה למחוק את הזהות המקומית.
אז בשיח הזה נכנסים עכשיו מי שקוראים לעצמם פלסטינים, כלומר ערבים.
נכון.
שהם אוסף של
בדואים,
הם אומרים, הנה, זה...
לא, הם לא אוסף של בדואים, הם אוסף של אנשים שבאו מסוריה ועיראק, בעיקר. הם לא בדואים.
בדואים הם בדואים.
בדואים זה בדואים. אגב, חלק מהבדואים באים מרומניה.
זה הרבה כן בדואים של ערב סעודית ועיראק.
מה? לא, 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 לא.
כמו שהפסים שהם מסתובבים.
נכון.
לפני 48, בוודאי שחלק הרבה בדואים. מירדן ומעיראק ומערב הסעודית.
לא, לא, רוב הפלסטינאים של היום במחאות היגרו במקביל להגעת היהודים בשנות ה-20 מסוריה ועיראק בעיקר. לא, בסדר, אז...
אז בדיוק לשיח הזה הם נכנסים.
נכון.
זאת אומרת שמניתו אומר שהבעיה שלהם היום
הם תמונת הראי שלנו במובן הזה.
כשהיינו בגלות.
שהיינו בגלות, שהיינו בגלות, בסדר, אז מה?
אז לכאורה אין לנו פתרון, לכאורה מבחינה...
יש לנו פתרון.
תלכו מפה.
לא, יש לנו פתרון. לא, 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 אגב, זה לא רק שמניתו התנגד לזה, גם הרב צבי יהודה התנגד לאמירות האלה. שערי
מים בחדמי עצים.
בסדר.
אז מה הפתרון?
למשל, הסיפור ידוע, כאשר רצו להתיישב באלון מורה של היום, כשהרב צבי יהודה הגיע למקום, השאלה הראשונה שהוא שאל, מי בעל הקרקע הזה? אמר, קודם כל תעשו בירור, אם זה שייך לערבי, פלוני אלמוני, אסור לנו להתיישב כאן, רק אם זה אדמות מדינה. לקנות זה סיפור אחר, אבל אסור לנשל מישהו מהקרקע הפרטית שלו.
אם זה שלו.
אם זה שלו, בסדר. על זה הוויכוח, בסדר, לא זה, אבל... לא, כי זאת אומרת, יש כאן עמדה מוסרית.
כן, מה
הפתרון
שמניתו
בעניין?
כן, אבל...
בעניין מוסרית ש...
בעניין של התביעה הערבית לעצמאות ולהכרה ול...
לקרות את זה על הסף? אבל מבחינת הפרטים, כי ארץ ישראל היא שלנו, נקודה. לא, אני לא נכנס לשיח אחר, זה לב השיח. כל מוסלמי מאמין באמת יודע שארץ ישראל שייכת לבני ישראל. השאלה היא אחרת. האם אנחנו מציגים את עצמנו כבני ישראל או לא? ברגע שאותו פרטנר, כן, שומע שאנחנו מפקפקים בעצמנו בזכות שלנו, הוא אומר, אתם לא בני ישראל. בדיוק, זה תמונת הראי שלנו. אם אנחנו באים, אני זוכר פעם, עשיתי מילואים בקבטיה, מקום מאוד סימפטי, כן. לא יודע מי החכם שמה ששם את המינהל האזרחי באמצע...
מקום נהדר.
מה? מקום נהדר, באמצע הכפר שמה בין הזה. יש את השכונה של הזה, והשכונות של זה, והשכונות של זה, היום ונורא. והמינהל באמצע, כן? חוצה בין המחנות שמה, כן? כשהגעתי, היה עוצר כבר כמה חודשים, כי הם תלו אחד מהחברים שלהם בכיכר העיר שם. ואז בא איזה זקן, נציג של אחד מהפלגים בכפר, ואומר בערבית לקצין המינהל שלי, הדרוזי, מה שהוא אומר, אז אני אומר לו, תרגם. אז הוא אומר ככה משפט. לפניכם היו... בירדנים, לפני הירדנים היו אנגלים, לפני האנגלים הטורקים, אנחנו תמיד היינו כאן, אתם עוד מעט תעזבו, אז אל תספרו לנו סיפור, אפשר להמשיך את המצב ככה. טוב, אז אמרתי לו דבר אחד, תענה לו. אנחנו בני ישראל, ואנחנו כאן כדי להישאר. פתאום אותו ערבי שלא ידע עברית לפני שנייה, כן, פתאום התברר שמדבר עברית שוטפת, כן? אומר לי, מה? אתם בני ישראל, לא, אתם לא ציונים? וזה בדיוק אומר את הכל. כי ככה הם תופסים אותנו.
האם אנחנו ציונים, אז אנחנו נורא בשאיפה, ואנחנו...
זה משהו זמני. זאת אומרת, ציונים הם לא יודעים מה זה. זה אנשים שבאו מאירופה, שיגעון מבחינתם, לא יודע מה.
אף ערבי אחד שגר בשטחים, שלא היה תחת כיבוש.
כן.
תמיד, כל חייהם
הם היו
תחת
כיבוש. הציונים. אז הציונים. אז אני שואל אותו, למה אתה אומר את זה? מה, אתה לא יודע שבקוראן שלך כתוב שאתה צריך להחזיר את המפתחות לבני ישראל? אומר, כתוב. אבל אתם לא בני ישראל, אתם ציונים. אמרתי לו, בדיוק מה שאמרתי לך, אנחנו בני ישראל. כי ככה הם תופסים את הדברים. נכון, 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 לכן אני אומר, זה עניין זהותי מבחינתם. מי נמצא מולי, הם שואלים. אם זה מישראל, אני יודע, יש לי מסורת, והם לא מתכחשים למסורת הזו. לפחות חלק, נגיד, אלה שיודעים שקראו את זה. זה בסדר, אבל... לא, אבל זה סביב הנקודה הזאת. אתם טוענים טענה, אנחנו הציונים הגענו לכאן כדי לבנות ולבנות וכל הדברים האלה. הם אומרים ציונים, זה לא בני ישראל.
זה חוצה התפלגויות של אסלאמים פונדמנטליסטים מקצה אחד, עד הקצה המרקסיסטי החילוני בקצה
כן,
השני?
כן.
הם יודעו בזה שבני ישראל זה
כן,
בני ישראל?
כן, כן, כמו שערבי נוצרי זה לא נשמע להם, אז ערבי מרקסיסטי זה גם כן לא נשמע להם.
אבל זה קיים.
אבל זה קיים וזה מיעוט שבמיעוט. הזרם, המיינסטרים שלהם.
אבל כל הסטיינים של כולם ערבים?
בסדר.
כולם מוסלמים, אבל לא ערבים.
נכון, אבל זה כבר בעיה אחרת. זה כבר בעיה אחרת, נכון. נכון.
למה שזה לא יקרה אימפריאליזם?
מי?
סעודיה, הערבים, זה בערב הסעודית בעצם.
למה?
כבשו את מרוקו וכבשו...
שנייה. זה צריך להבין דבר אחד. מבחינה תיאולוגית, האסלאם, התפקיד של האסלאם הוא לכפות על כל העולם את האמונה באל אחד. זה ברמת הפרט. וזה מה שהם עושים. לא משנה באיזה דרך הם משתמשים כדי להשיג את המטרה הזאת. אבל זו המטרה. ולכן הסעודים לא יכולים לעולם לוותר על המטרה הזאת, כי זה היסוד של כל האמונה שלהם. כן? חייבים להביא את כל האנושות לאמונה באל אחד.
כמו הכנסייה קודם. מה הכנסייה? זה גם דת עולמית שרוצה
לחפות
על כולם, אותו
הדבר. אפשר להגיד את זה בצורה כזו, למרות שאין מצווה בנצרות לעשות את זה. ובאסלאם יש. מעשית כן, אבל באסלאם יש. זאת אומרת, זה לא עניין שאפשר לוותר עליו בכלל.
הם לקחו את התפקיד מעם ישראל.
לא, זה התפקיד של ישמעאל בן אברהם. זה התפקיד של ישמעאל בן אברהם. להפיץ את האמונה באל אחד בעולם, זה מה שהוא הכיר. והוא ממלא בצורה נאמנה מבחינתו את המשימה.
אז למה הם רצו לאסלם את היהודים? היהודים מאמינים באל אחד, למה
הם רוצים לאסלם את היהודים? הם לא, זה לא חלק מהתוכנית שלהם. מה?
באיראן, בתימן, בכל
זה. אנשים היו בפז במרוקו?
לא. זה לא נכון. אם עומד מולם נוצרי, הוא מבחינתם כופר. יש להם מצווה להסלם אותו. אם עומד מולם יהודי, הוא לא כופר.
יש לו תנאים אחרים.
יש לו תנאים לחיות...
אבל הוא צריך להאמין בה.
אבל הוא כבר מאמין בה, הוא לא צריך שום דבר. לא, זה לא נכון. לא, זה משהו אחר. האיגרת תימן זה... בסדר, נעזוב את זה. לא, בסדר, שנייה. זה סיפור אחר, זה לא חלק של זה. בסדר? לא נערבב שמחה בשמחה. זה כבר מספיק מסובך כך. אבל מה שמאוד חשוב כאן להבין, שבסופו של דבר, הכל מסתובב סביב אותה שאלה, מה שהזכרנו כאן הבוקר. האם אני מוכן, כבעל זהות מסוימת, לתת למישהו שהוא בעל זהות אחרת מקום? זה הכל. זה מתחיל בזה וזה מסתיים בזה. בכל ההיסטוריה, למעשה, זה התמודדות מול האתגר הזה. כל ההיסטוריה. וזה המפתח, לא רק להבנת ספר בראשית, אלא להבנת כל ההיסטוריה מבחינה מניתור, כאשר השורה התחתונה מבחינתו, בעקבות מה שקרה, מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה, היא שהמצב הוא כזה שחייבים לשים את זה בראש חוצות ולהפסיק לדבר על כל שאר הדברים. הכל צריך לעבוד דרך הפריזמה הזו. כי זה הדבר היסודי שפספסו. ואהבת לרעך כמוך, גם אם הוא מעצבן אותך מאוד. וזה בכל המישורים. זה ברמה הבין אישית, זה ברמת בין האומות וכו'. עד כדי כך שמניטו בא ואומר, אם אני בודק את היחס שלך לאחר, אני גם יודע במה אתה מאמין באמת. זאת אומרת, התיאולוגיה הופכת להיות ענף של המוסר. זה מהפכה. כי מה הקשר? יש קשר. איך שאתה מתנהג עם האחר שלך ביום יום, מגלה באמת במי אתה מאמין. זאת אומרת שאם היחס שלך לאחר הוא לא תקין, אני יודע שלמעשה אתה לא מבין שהוא גם בריאה של הבורא שלך. הוא בונה איזשהו משולש כזה, משולש כזה שמחבר בין כל הדברים האלה. וזו גישה אחרת לחלוטין. לא, זה לא עניין של ריבונות, זה עניין, שוב, כן, 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 זה עניין זהותי, אנתרופולוגי, וצריך להבין את הדבר הזה. הייתי עוזב לחלוטין את המישור הפילוסופי המטאפיזי, ורוצה לדון במישור האנתרופולוגי. ומתוך המישור הזה, אני אדע מה התיאולוגיה שלך, אני אדע מה התפיסה המטאפיזית שלך, אני אדע בדיוק כל הדברים האלה. אבל קודם כל, בדברים הקטנים המעשיים האלה, זה היוויות. זה להפוך את הקערה על פיה ממש.
ולמרות כל ההתבוננות, אחרי שתי המלחמות, המצב גרוע, אז לא השתפר שום דבר.
בסדר, בסדר, אז כל אחד יעשה את ה...
לא, היינו מצפים שמשהו
יתפתח. היינו מצפים,
אז...
עשה
תהליך של
למידה
בכלל אחרי
ה... אני חושב שמספיק היה לראות מה שקרה בגרמניה אחרי המלחמה. היינו מצפים לחשבון נפש אמיתי, נכון? ומה קרה בפועל? אם בודקים את מה שהסופרים הגרמנים כתבו בשנות ה-50 ושנות ה-60, רואים שהם בוכים לגמרי מהחשבון נפש הזה. לא, זה לא אפילו שלא אשמים, כי להגיד לא אשמים זה אומר אני מתייחס לשאלה.
אז הם אומרים שקורבנות, הם
קודם ספרים
היום שהם
היו קורבן. לא, בסדר, אבל זה כבר 50 שנה או 60 שנה אחרי. אני מדבר מיד אותם אנשים שאפילו אלה שהתנגדו למשטר הנאצי, בחרו מגרמניה וחוזרים לגרמניה בשנות ה-50. עזוב את היהודים. אותם הוגים גרמנים, במקום לבוא ולהגיד, אולי נחשוב קצת על מה שהיה, אולי נסיק את המסקנות.
נעלמים.
דום.
שקט.
מבחינה נפשית אי אפשר.
רק הדור שבא אחרי זה, בשנות ה-70, מתחיל להערר בשאלה.
ולבקש סליחה.
זה... היה אחד שביקש סליחה. בסדר? לא צריך להפוך את כולם צדיקים, כי אחד ביקש. יש כאן בעיה? יש כאן בעיה? זה הרבה יותר מזה, כי זה אומר מה? אם אני, למעשה מה אני צריך לבוא להגיד? טעינו במשך 1,000 שנה. אז אם טעינו במשך 1,000 שנה, לאיזה מצב בדיוק אנחנו חוזרים עכשיו? הרי לא נשאר כלום.
מה הטעות? היא השנאה ליהודים?
השנאה לזרים.
טוב.